אחד הדברים שהכי משפיע עלינו, על הבריאות שלנו, על היכולת שלנו לפתח יכולות קוגניטיביות ופיזיות, זו התזונה. ככל שאנחנו נאכל יותר טוב ונדע להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו ולמטרות שלנו, ונדע לשפר אותה עם הזמן, כך אנחנו נחיה לאורך יותר שנים, באיכות חיים יותר טובה, ונצליח לראות יותר תוצאות, ולפתח את עצמנו בבחינה פיזית, אם זה מהירות, כוח, מסת שריר, וגם להפחית מאיתנו מחלות, כמו השמנה, מחלות כבד, כלי דם, מוח וכל הדברים האלו. ולכן בפרק היום אני רוצה לדבר איתכם על 5 טעויות תזונה שהרבה אנשים עושים שדופקים להם גם את הגוף, הבריאות ואת התוצאות שהם רוצים להשיג. ובגלל שאני לא כל כך אוהב להתמקד רק על מה לא לעשות וכל מיני טעויות שאנשים עושים, אז בפרק הזה אני אדבר איתכם על הטעויות, מה לא לעשות ומה כן לעשות. איך אנחנו יכולים לפתח את זה ממה לא למה כן. אבל לפני שאנחנו נצלול לחמשת הטעויות התזונה האלו, שאולי אתם גם עושים וכדאי לכם להימנע מהם, אנחנו נעשה פתיח קצר, אנחנו כבר נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם אתם עכשיו מאזינים חדשים בפודקאסט, אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מאזינים לפודקאסט ולפרק הזה ספציפי. אני מאוד מקווה שתקבלו ממנו את התוכן שאתם רוצים לקבל ממנו, ותקבלו אחלה תוכן שיקדם אתכם בהמשך התהליך שלכם. ואני גם רוצה להזכיר שהתוכן הזה הוא לא רק, אין לי רק פרק אחד, יש פה כבר למעלה מ-121 פרקים שאתם יכולים להזין להם אם אתם רוצים תוכן בנושא מוטיבציה, ירידה במשקל, עלייה במסת שריר, איך לבנות תוכניות אימונים בחינם, איך לבנות תוכניות אימונים שישפרו לכם יותר את העלייה במסת שריר. כל מה שאתם רק רוצים יכולים להיכנס פה לתוך הפרקים, לגלול למטה, לבחור איזה פרק שנראה לכם מעניין, לשים כמובן עוקב לפודקאסט בספוטיפיי, ביוטיוב, גוגל פודקאסט, איפה שאתם שומעים, ולהתחיל להזין. ואם אתם מאזינים ותיקים שהולכים איתי כבר בשנה שנתיים האחרונות ומאזינים לפרקים, אז תודה רבה לכם ששוב בחרתם להזין לפודקאסט ולפרק הזה ספציפי. אז בואו נתחיל תכלס, 5 התזונה, 5 טעויות שכדאי לכם להימנע מהם בתחום התזונה. הטעות הראשונה זה שאנחנו מתמקדים בעיקר במה לא לאכול, במה להימנע, מאשר להתמקד במה כן לאכול, במה להוסיף לתוך האורח החיים שלנו, לתוך הארוחות שלנו. ואני רוצה להסביר את זה. בדיוק עכשיו שאני מקליט לכם את הפודקאסט, זה לאחר פסח 2024, זאת אומרת שעכשיו הרבה אנשים מתחילים לעשות את הדיאטה של אחרי החגים. והקלטתי כבר כמה פרקים על זה, ומה אני חושב על אחרי החגים. אני חושב שיש בזה מקום טוב, כי הראש יותר פנוי וגם הגוף יותר מוכן לתהליכים, אבל חשוב לעשות את זה בצורה אידיאלית וטובה ובריאה, גם נפשית וגם פיזית. אז אני לא אדבר עכשיו על אחרי החגים, בוא נדבר על הטעות, כמו שאמרתי, שאנשים מתמקדים בעיקר במה לא לאכול, במה להימנע, מאשר במה כן. אני רואה שיש הרבה דיאטות שמתמקדות במה לא לאכול, להימנע מפחמימות, מסוכרים, מחלב, מבשר, מן החי, מכל מיני דברים כאלו. יש קטוגנית שלא אוכלים פחמימות, ויש טבעונים שלא אוכלים בשר, כל מיני דברים שמתמקדים במה לא. עכשיו, לדעתי, מה שקורה הרבה פעמים, וזה מה שאני רואה גם בשטח, יכול להיות ש מחקרים יראו אחרת, אבל לפי מה שאנחנו רואים בשטח, הרבה פעמים ההתנזרות מובילה להתחזרות. מה זאת אומרת? ברגע שאנחנו מתנזרים ממשהו ובצורה אבסולוטית, לרוב האנשים זה לא מתאים. אמנם יש אנשים שזה די מתאים להם, אבל רוב האנשים חווים את זה כסוג של איסור, וברגע שאסור להם משהו, הם כל פעם אומרים שהם נופלים. אתם מכירים את זה שאתם החלטתם שזהו, עכשיו אחרי פסח אתם מורידים פחמימות מעובדות, מפסיקים סוכרים ומתחילים לעשות דיאטה, אז שבוע שבועיים לא אכלתם פחמימות, אבל אז פתאום הגיע איזשהו סופה, שזה מסיבה, איזה יציאה, ונפלתם. פתאום אכלתם מגש פיצה שלם, פתאום סופה שלם לא הצלחתם לסתום את הפה, ואכלתם עוד ועוד ועוד קלוריות מכל מיני מוצרים שאתם אמרתם לעצמכם שאתם לא רוצים לאכול אותם. ואז מה אמרתם? זהו, נפלתי, אבל זהו, חזרה לשגרה. עכשיו אני אמנע שוב מסוכר ופחמימות. אבל מה קורה? עוד פעם טיפלו, ועוד פעם טיפלו. למה? כי הגוף שלנו הרבה פעמים ברגע שאסור לו משהו, הוא רוצה את זה יותר, ואז מה שקורה, ההתנזרות מובילה להתחזרות. ולכן מה שאני מציע, זה כן בסוף להפחית את כל העניין הזה של מזון מעובד ואולטרה מעובד והממתיקים וכל הדברים האלו שגורמים לנו לאכול הרבה יותר. כי בסוף אם אנחנו אוכלים שוקולד, רוב הסיכוי שאנחנו נרצה לאכול לאכול אותו יותר מאשר אם עכשיו נאכל בורגול. אבל בסוף אני כן חושב שכדאי להתמקד במה כן לעשות. אז מה כן לעשות? תוסיפו דברים שאתם כן רוצים להוסיף לתוך הארוחה שלכם. אם עד עכשיו למשל האוכל שלכם היה מורכב בעיקר בג'אנק פוד או אוכל מבחוץ, אוכל מהיר, אז בוא נעשה סור מרע, שזה אומר להפחית כמובן את האוכל המהיר ואת האוכל המעובד, אבל בוא נתמקד בעשה טוב. זאת אומרת, נוסיף חזה עוף, נוסיף דגים, נוסיף ביצים, נוסיף חלב, נוסיף חלבון, נוסיף כל מיני דברים לתוך ארוחות, ואז אוטומטית אנחנו כבר נדחוק את מה שלא. ברגע שאנחנו למשל בארוחת צהריים אומרים שאנחנו אוכלים אוכל יותר מבושל שמשלב חזה עוף, בשר, דגים, אורז, בורגול, סלטים, אז רוב הסיכוי שנאכל פחות פיתות, לפות, בורקסים ופחממות או פיצות. אז במקום להגיד אני לא אוכל פיצה, שאז הזהות שלנו הרבה פעמים נהפכת להיות מישהו שהוא לא אוכל פחממות, ואז הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לרדת מהעץ שטיפסנו עליו, שהרי אמרנו לכל החברים שאנחנו הפסקנו עם הפחממות, אז איך בדיוק עכשיו אני תוקע לפה או אוכל פיצה עם חברים ביציאה? אבל ברגע שאנחנו אומרים להם תקשיבו, אני אוכל בצורה יותר בריאה, אני מוסיף אוכל שהוא יותר בריא, זה לא אומר שאני לא יכול לאכול פיצה. אני יכול לאכול פיצה, אבל עדיין אני פשוט יאכל פחות פיצה ויאכל יותר דברים טובים. אז פחות להסתכל במה לא לאכול, במה להימנע, אלא יותר להתמקד במה שכן. והטעות השנייה שהרבה אנשים עושים, הם מסתכלים רק על המספר הקלוריות שהם מכניסים לגוף, ולא לאבות המזון שהמזון שלהם מכיל. למשל, כל מיני חלוקות הגיוניות של חלבון, פחממה ושומן. ואני אסביר. כשאנחנו בסוף רוצים לרדת או לעלות במשקל, מה שישנה זה כמה קלוריות אנחנו נכניס לגוף, אבל גם מה שמשנה זה איזה אבות מזון אנחנו מכניסים לגוף. זאת אומרת, גם אם עכשיו נאכל 2000 קלוריות רק מפחממות, ואנחנו נהיה בגירעון קלורי, כמובן שאנחנו נרד במשקל, אבל הבריאות שלנו לא תהיה כל כך טובה, ולאט לאט אנחנו נהיה די חולים, ורוב הסיכוי שנפתח כנראה גם יותר רקמת שומן עם הזמן, כי בסוף אנחנו נהיה רעבים ונאכל יותר. אז הרבה פעמים אנשים מסתכלים רק על הכמות של הקלוריות, ולא מסתכלים על מה הקלוריות האלו מכילות. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני צריך לאכול 2000 קלוריות, אז את רוב הקלוריות הוא אוכל מפיצה ומשוקולדים וקפה, וכל מיני דברים כאלו, והוא לא אוכל כמעט חלבון, מה שגורם לו שהוא אמנם נמצא ביד הקלורי שהדיאטן הכתיב לו, או שהוא הוציא מאיזה מחשבון באינטרנט, שזה גם דפקט, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז הוא אומר, הנה, אני צריך לאכול 2000 קלוריות, אני יורד במשקל, או עולה במשקל, כל אחד והמטרה שלו, אז למה, מה אכפת לי מה אני אוכל? אז זהו, זה טעות שהרבה אנשים עושים, הם לא אוכלים מספיק אבות מזון, הם לא מסתכלים באמת על חלוקה הגיונית בין האבות מזון, ואז מה שגורם להם זה שהם אוכלים הרבה ג'אנק, או הרבה סוג מסוים של אב מזון אחד, מאשר חלוקה שווה. זאת אומרת, אם למשל אנחנו מסתכלים על הצלחת שלנו, אנחנו רוצים שיהיה הרבה חלבון, הרבה ירקות, פחממות, שזה גם פחממות, ירקות זה גם פחממות, וכמובן מנה עיקרית של שומן. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים שומן בשביל לקיים את הגוף שלנו. אז ההמלצה היא לשלב בין סוג של, נגיד, 40% חלבון, עוד איזה 30% פחממה, ועוד למשל עוד איזה 30% של שומן. אז לסיכום, במקום להסתכל רק על מספר היבש של הקלוריות, ה-2000 קלוריות, בוא נסתכל גם מה מכילים הקלוריות, מאיזה אבות מזון הם מגיעים, ואז ככה אנחנו נהיה הרבה יותר בריאים. וזה מוביל אותי לנקודה מספר 3, לטעות מספר 3, זה שהרבה אנשים מתמקדים להשיג את היעד של אבות המזון, מבלי להתמקד במקור של המזון. פה יש עוד טעות, יש פה אנשים שכן אומרים, אני לא עושה את הטעות מספר 2, אני לא מסתכל רק על הקלוריות, אני מסתכל גם על אבות מזון. אז למשל, יש לנו פה עכשיו את חיים, שהוא התחיל להתאמן, ואמרו לו שהוא צריך לאכול 2000 קלוריות. נגיד הדיאטן אמר לו, אתה צריך לאכול 2000 קלוריות, שמתוכם 150 גרם חלבון, 250 גרם יהיו פחממה, ו-50 גרם שומן. נראה די בסדר, חלוקה למשל די הגיונית, ואנחנו רואים את זה אצל חלק מהאנשים, שזה היעדים שבאמת הם צריכים להשיג. אבל מה? הוא מתמקד רק ביעד של אבות המזון, הוא לא מתמקד במקור של התזונה. מה זאת אומרת? הוא אוכל את כל החלבון, כל הפחממה וכל השומן, ממזונות שהם סופר מעובדים, כמו אבקות חלבון, חטיפי חלבון, משקאות שמתירי סוכר, משקאות אנרגיה, שוקולדים ודברים כאלו, ואז הוא אומר לעצמו, מה אכפת לכם? העיקר הגעתי לחלבון, זה שאכלתי עכשיו לפה שווארמה, עם טחינה וכל האדומה, אז נכון שזה הרוב מוצרים מעובדים, אבל יש שם חלבון? כן, יש שם בתוך השוארמה חלבון. יש פחמימה? כן, הלאפה היא פחמימה. יש שם שומן? בטח, בתוך השוארמה יש שומן, ובתחינה יש שומן. יש סוכר? יש סוכר. בקולה יש הרבה סוכר. אז הנה, אכלתי את כל אבות מזון שאני צריך, כי אמרתם לי 250 גרם פחמימה, 50 גרם שומן ו-150 גרם חלבון. אז הנה, אכלתי את זה מפיצה, מלאפה, מחטיף חלבון, מאבקות חלבון, אז מה הבעיה? אז זה מה שהרבה פעמים אנשים נופלים בזה, ואני ראיתי כמה מתאמנים שכשאמרתי להם בוא נאכל יותר חלבון, מה הם עשו? פשוט אכלו את כל החלבון מאבקות חלבון. למשל, 100 גרם חלבון הוא אוכל רק מאבקות, או רק מכל מיני שייקים שמוכרים היום בחנויות, או רק מחטיפים. אז נכון שהוא עשה פה משהו טוב שהוא אוכל יותר חלבון, אז הוא יהיה יותר בריא, יותר שבע, יעלה יותר במסת שריר, אבל בגלל שהמקור של המזון הוא יותר מגיע ממזון מעובד, אז כדאי לנו להפחית את זה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להימנע באופן מוחלט מאבקות חלבון, מחטיפים, ממשקעות, מלאפה שוארמה וכל הדברים האלו, ממש לא. אבל צריך לעשות את זה בסוג של מידתיות. זאת אומרת, אם רוב החלבון שלנו, או רוב הפחמימה שלנו, מגיע ממקור שהוא ג'אנק פוד, ככל הנראה אנחנו אמנם נהיה אולי יותר בריאים במובן היבש של המילה, זאת אומרת, אנחנו נהיה יותר בריאים כי אנחנו אוכלים יותר פחמימות וחלבון, אבל אנחנו נתחיל כנראה לפתח יותר מצבי דלקת בגוף, זאת אומרת שכנראה שהגוף שלנו יהיה פחות בריא. לא רוצה להיכנס עכשיו לתוך המושגים המדויקים, כי בסוף אני לא תזונאי ואני לא רופא, ואני לא רוצה להגיד פה מידע שהוא שגוי, אבל בסוף כדאי לנו להימנע מהדבר הזה. למה? כי בלונג טרם, זאת אומרת בטווח הארוך, רוב הסיכוי שאנחנו נהיה פחות צבעים, אנחנו נהיה יותר רעבים, יהיה לנו יותר חשק למתוק, וגם ככל הנראה שזה ישפיע לנו יותר על הרמות של הקולוסטרול והסוכר, אם לא עכשיו זה ישפיע לנו בהמשך החיים, וכדאי לנו להימנע מזה. אז מה עושים? אני כן מאמין בסוג של 70-30, זאת אומרת 70% אוכל שהוא יותר קרוב לטבע, יותר בריא, או באמת אני אגיד בדיוק מה אני מתכוון בריא, ו-30% מזון שהוא קצת יותר מעובד, עדיף כמה שפחות אולטרה מעובד, כמו חמצוצים ודברים כאלו, אבל מעובד עד אולטרה מעובד בתוך ה-30%. זה לדעתי משהו שהוא חלוקה די שווה ודי טובה. ואחרי שסיימנו את הנקודה מספר 3, את הטעות מספר 3, זה מוביל אותי לטעות מספר 4. הרבה אנשים, ואני שומע את זה אצל חלק מהאנשים, בעיקר במגזר שאני עובד איתו, שזה המגזר החרדי, משום מה יש כל מיני רבנים ורבניות שאומרים את השטות הזאת, אז תקשיבו טוב לטעות הזאת. הטעות הזאת אומרת כך, קלוריות לא חשובות, מה שהכי חשוב זה שהאוכל יהיה בריא. זאת אומרת, גם אם נאכל ונהיה בעודף קלורי, אם אנחנו נאכל את זה מאוכל בריא, אז אנחנו לא נשמין, ואנחנו לא נחלה, ואנחנו לא נעשה לעצמנו נזקים בגוף. אז קודם כל אני חייב להגיד שזה פשוט בולשיט אחד טהור. מה זאת אומרת? ברגע שאנחנו ניכנס לעודף קלורי לאורך זמן, אנחנו נעלה במשקל. אולי חלקנו יעלו יותר במסת שריר, אם הם מתאמנים, אבל בסוף, עם הזמן, אנחנו נעלה גם הרבה ברקמת שומן. אז יכול להיות שאנחנו נהיה פחות חולים, בגלל שאכלנו אוכל יותר בריא, אבל עדיין אנחנו נסבול מהמחלות של השמנה, וכל המחלות הנלוות להשמנה, שהרבה פעמים זה סרטן, סכרת, אלצהיימר, דמנציה, ויש עוד כל מיני מחלות, כמו עומס על המפרקים, וכל מיני דברים כאלו. אבל בסוף אנחנו צריכים לדעת, גם אם אנחנו נאכל כל היום קוסקוס וחזה עוף, ודגים וירקות ופירות, אבל נהיה בעודף קלורי, אנחנו נעלה במשקל. אמנם, כמו שאמרתי, אנחנו כנראה נהיה יותר בריאים, יותר נכון, עם פחות מחלות ופחות תופעות לוואי, אבל עדיין אנחנו נסבול מהשמנה. ולכן קלוריות הן חשובות, אבל כמו שאמרתי, תחת קונטקסט מסוים. זאת אומרת, זה שבן אדם עכשיו צריך לאכול 3,000 קלוריות ביום, זה לא אומר שהוא יאכל את זה כל היום מדוריטוס ובמבה. אם בן אדם עכשיו צריך לרד במשקל וצריך לאכול נגיד 1,800 או 2,000 קלוריות, זה לא אומר שהוא צריך לאכול את זה כל היום מחסה ובורגול. יש פה אמצע, לא צריך שזה יהיה קיצוני לפה ולא צריך שזה יהיה קיצוני לשם. אז כן, גם אוכל בריא יכול להשמין. אם אני שומע חלק מהפעמים סביבי בשולחנות כמו ארוחת חג או כל מיני ארוחות, ואנשים אומרים, כן, אבל אבוקדו זה בריא, אז אני יכול לאכול כמה שאני רוצה, או אבל בשר זה בריא, אז למה להגביל את הצריכה? אז נכון שבשר זה בריא, ואבוקדו זה בריא, וכל מיני פירות זה בריאים, אבל במינון, אם תאכלו כל היום בשר, ביחד כנראה עם פחמימות וכל מיני דברים כאלו, זה ישפיע לכם על הבדיקות דם, על הקולסטרול, ולאורך זמן זה יכול להוביל אותנו לנזקים שונים בתוך הגוף. עכשיו אני רוצה להתייחס שנייה אחת למילה הזאת בריא. אני באופן אישי לא אוהב את המילה הזאת בריא, אבל אני משתמש בה כי אין מה לעשות, זה המילה ששכיחה אצל הסלנג של כולנו. אז בואו אני רוצה להעביר מה אני מתכוון כשאני אומר בריא. כשאני מדבר בריא, אני מתייחס למזון שהוא יותר קרוב לטבע. בסוף, מה זה נקרא בריא? מה זה בריא? בגדול ההגדרה של בריאות זה משהו שהוא מקדם בריאות ומונע מחלות, כאילו מפחית את המחלות. אז יש לי שאלה, האם קפה זה בריא, שוקולד זה בריא, המבורגר זה בריא, לפה שוארמה זה בריא, בורגול זה בריא, חסה זה בריא, מים זה בריא? כן, כל מה שאמרתי עכשיו יכול להיות באיזה קונטקסט מסוים כבריא, אבל כמו שתמיד אומרים, הכל במידה. אם אני אוכל כל היום שוקולד, שאלה איזה רכיב, מאיזה הרכב השוקולד, האם זה שוקולד של אליט, שהוא הרבה סוכר יש שם, או שוקולד מריר שזה 100% מריר, האם זה קפה, אני שותה כוס אספרסו אחד ביום, או שאני שותה 10 כוסות, האם אני שותה מים, אני שותה 2 ליטר ביום, או שאני שותה 10 ליטר ביום, גם מים יכולים להרוג אותנו, יש הרעלת מים. אז הרבה פעמים גם דברים שהם בריאים, או דברים כמו אגוזים שמכילים ברזל וכל מיני חומצות שומן, הרבה פעמים יכולות להרוג אותנו או לגרום לנו לכל מיני בעיות בכליות ובמעיים. למה? כי אכלנו יותר מדי, יותר מדי אגוזי ברזיל, אגוזי מלח, כל מיני דברים כאלו. אז בסוף גם דברים בריאים יש להם לימיט מסוים. עכשיו, מה אני מתכוון בריא? כשאני אומר בריא, אני מתכוון למזון שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו. מה זאת אומרת? למשל, אם אני רואה בורגול, אני יכול לזהות שזה מגיע מחיטה. אם אני רואה אורז, אני יודע, זה מגיע מאורז. אם אני רואה קרונפלקס, אני לא יודע אם הקרונפלקס זה מקמח תירס, מקמח רגיל, מחמת בוטנים, אני לא יודע ממה עשו אותו. יכולים לעשות אותו מכל מיני דברים. אם אני רואה אבקת חלבון, אני לא יודע ממה עשו אותה. יכול להיות שזה אבקת חלבון אפונה, יכול להיות שזה אבקת חלבון סויה, יכול להיות שזה אבקת חלבון חלב מלא, חלב עיזים, חלב חמורים, לא משנה, חלב אתונות יותר נכון. אז יכול להיות הרבה דברים. אז כשאתם עכשיו אוכלים, תנסו לאכול דברים שיותר קרובים לטבע. למשל, קטניות, פירות, ירקות, כמה שפחות לא מעובדים ולא מתוגנים. למשל, תפוח אדמה מתוגן זה צ'יפס. אז צ'יפס זה בריא? לא, זה לא, כבר לא נהיה ירק, אנחנו לא מחשיבים את זה כירק, אנחנו מחשיבים את זה כמזון אולטרה מעובד. למה? כי הוא עבר תהליכים של טיגון, של כל מיני דברים כאלו, שעובר כל מיני תהליכי חימצון כאלו ואחרים. אז בסוף, אם אנחנו רוצים לאכול יותר בריא, להיות יותר בריאים, כדאי להצמד לאיזשהו משהו, לאיזשהו קו, שזה אומר כמה שיותר אוכל קרוב לטבע, מזין, שעשיר בסיבים תזונתיים, ויטמינים, ועומת אני אפרט יותר על כל הקטע הזה. אבל מאוד חשוב לי להגיד, כל מה שעכשיו אני אומר זה המלצות כלליות. אין באמור שום המלצה לביצוע שום פעולה, כמו שאומרים בשוק ההון. אני לא בא לייעץ פה עכשיו לאנשים מה לאכול. אני אומר, תחשבו, אני רוצה שאנשים, המטרה של הפודקאסט הזה זה לא לתת לאנשים בכפית אוכל ולהגיד להם, זה מה שאתה צריך לאכול. 150 גרם חלבון, 200 גרם פחמימה ו-50 גרם שומן שיהיו מאבוקדו ומבורגול ומאורז ומחזה אוף. לא. אני לא אומר את זה גם למתאמנים שלי. אני רוצה שאנשים יפתחו את הראש ויחשבו בצורה קצת יותר כללית ויותר ביקורתית על דברים שהרבה אנשים אומרים. כמו שקלוריות לא חשובות ומה שחשוב זה אוכל הוא בריא. אז מה אני עושה? אני מפרק את הטענה הזאת וגורם לאנשים לחשוב קצת מעבר לטענות החלולות שהרבה אנשים קוראים או אומרים, במיוחד במגזר שאני עובד איתו שזה מגזר החרדי, כשאני רואה כל מיני רבנים, שאני לא אזכיר את השם שלהם פה, שאומרים כל מיני שטויות על שאפשר לאכול ענבים כל היום, שחולה סכרת יכול לאכול אבטיח וענבים כי הסוכר בפירות לא פוגע ולא גורם להיות סכרת. לא רוצה להיכנס לשטויות האלו, אבל זה ממש ממש לא נכון. אז סיימנו את הנקודה מספר 4, את הטעות מספר 4, שקלוריות לא חשובות ומה שחשוב זה שהאוכל יהיה בריא. כמו שהבנו זה הרבה יותר מורכב מהמשפט הזה. עוברים לטעות מספר 5, צורכים מעט מאוד חלבון. אז אם אתם רוצים להיות יותר בריאים ולשפר את הרכב גוף שלכם, שזה בדרך כלל מה שרוב האנשים שמתחילים אימונים רוצים, שמה זה אומר לשפר הרכב גוף, להוריד את המסת השומן ולהעלות מסת שריר, אז אם אתם רוצים לעשות את זה, כדאי מאוד שיהיה לכם דגש על חלבון. עכשיו, אם אתם לא יודעים כמה גרם חלבון אתם צריכים לאכול ומה זה חלבון, אז בשביל זה אני נמצא פה. אז חלבון זה אחד מאבות המזון הכי מרכזיים בגוף שלנו. בלעדיו אנחנו מתים. זאת אומרת, הגוף שלנו לא יצליח לחיות, אבל ייקח לנו הרבה זמן למות מחוסר חלבון, אבל מתישהו זה קורה. למה? כי זה המרכיב העיקרי של הגוף שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו בונים יותר נכון, שהגוף בונה את האור ואת התאים בתוך הגוף של העצמות ושל הגידים והבשר, כאילו השרירים והדם וכל הדברים האלו, הם מורכבים בחלק מהמקומות מחלבון, מים וכל מיני דברים כאלו. אז בסוף בשביל לעלות יותר במסת שריר ולרדת יותר בשומן, אנחנו נצטרך לאכול יותר חלבון. אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, דיאטות שהיו יותר עמוסות בחלבון, הניבו יותר עלייה במסת גוף רזה וירדו במסת גוף של שומן, כשהם כמובן היו בגירעון קלורי. אז מה זה מעט חלבון? בשביל להיות בריאים ברמה בסיסית, אנחנו צריכים לאכול 1 גרם לכל קילו משקל גוף רזה, בין 1 ל-0.8. עכשיו אני אסביר מה אמרתי עכשיו, כי זה נשמע סינית. 1 גרם לכל קילו משקל גוף רזה, מה זה אומר? למשל, אם עכשיו אתם מאזינים לפודקאסט ואתם שוקלים 80 קילו, ואתם חושבים שיש לכם באזור ה-10-15 קילו מסת שומן בגוף, ואתם רוצים להוריד בערך נגיד 10 קילו שומן. עכשיו, מה זה אומר? שאני לא מחשב את כל המשקל שלכם, 80 כפול 1 שווה 80 גרם חלבון, אלא אני מחשב 70 כפול 1, זאת אומרת, אני מוריד את הרקמת השומן, ואני מחשב רק את המסה הגוף הרזה. מי שרוצה באמת לדעת כמה מסת גוף רזה יש לו, אז אפשר לעשות בדיקת דקסה, יש את זה היום בקופות חולים כמו מכבי וכללית, אני עשיתי את זה לפני כמה שבועות, אז אתם יכולים להיכנס, אני למשל שוקל באזור ה-80 קילו, נכנסתי, כתבו לי בדיוק כמה אחוזי שומן אני נמצא, וכמה שומן יש לי בגוף, וכמה מסה רזה יש לי בגוף. אז עכשיו אני יכול לחשב את המשקל שלי, אז למשל אם אני שקלתי 80 קילו, וגמרו לי שיש לי בערך, סתם דוגמה, 60 קילו מסת גוף רזה בגוף, מה אני עושה? אני עושה 60 כפול 1, אז אני צריך עכשיו 60 גרם חלבון בשביל להיות בריא. עכשיו, אם אני רוצה לשפר את התוצאות שלי ולעלות יותר במסת שריר ולהיות יותר בריא, אז כדאי לעלות את הצריכה ליותר מגרם אחד לכל קילו משקל גוף, אלא להגיע ל-1.3-1.5. המחקרים היום מראים שמתאמנים מתחילים יכולים להתחיל ב-1.3 וגם 1.5 ויכולים לראות יותר תוצאות. עכשיו בוא נבין מה זה אומר יותר תוצאות. בסוף חלבון עושה כמה דברים. דבר ראשון, הוא יותר מסביע פר חתיכה, זאת אומרת 100 גרם חלבון למול 100 גרם פחמימה, יותר מסביע מה-100 גרם פחמימה חלבון. דבר שני, הוא נותן לנו יותר התאוששות, הוא מושש לנו את השרירים גם מבחינת כוח ועלייה במסת שריר, וגם הוא מעלה אותנו יותר במסת שריר. אז זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להיות יותר שבעים ולעלות יותר במסת שריר, כדאי לנו לאכול יותר חלבון. עד כמה זה קריטי? סתם תחשבו על זה שעכשיו אתם מתאמנים 3-4 פעמים בשבוע, עושים ריצות, עושים הכל, ובמקום לעלות 5 קילו שריר, אתם תעלו 2 קילו שריר. עכשיו, כמה שווה לכם האקסטרה הזה? כמה שווה לכם העוד 3 קילו שריר? זה כמה אתם תשקיעו בלאכול חלבון. אז אם אתם רוצים לראות יותר תוצאות, להיות יותר שבעים, להיות יותר חזקים, יותר מהירים, להתאושש יותר מהר מהאימונים, תאכלו 1.5 או 1.6 גרם חלבון לכל קילו משקל גוף רזה. ואם אתם רוצים להדר עוד יותר, אז להגיע ל-1.8. ואם אתם רוצים להדר עוד קצת, אז 2. ואם אתם רוצים להדר עוד קצת, אז 2.2. אבל החל מ-2.2 כנראה שרוב האוכלוסייה לא תקבל יותר יתרון. אז אתם לא צריכים להיבהל ולאכול 300 גרם חלבון ביום, רוב האנשים לא צריכים להגיע לזה, גם אם אתם שוקלים 100 קילו או רוב הסיכוי שלא תגיעו ל-300 גרם חלבון ביום, אלא אם אתם ספורטאי קצה של אולטרה מרתון או טריאטלון או לא יודע, סטרונגמנים או משהו כזה, או שאתם לוקחים סטרואידים. אבל בגדול, ברגע שאנחנו אוכלים מספיק חלבון, אנחנו נהיה הרבה יותר בריאים וסביעים. אז הרבה אנשים פשוט לא אוכלים חלבון, זאת אומרת אוכלים 30 גרם חלבון ביום כשהם שוקלים 100 קילו, שזה ממש 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 קצת. אז אם אנחנו רוצים להיות בריאים, גרם אחד לכל קילו משקל גוף רזה, אם אנחנו רוצים עוד אקסטרה ולהתחיל להתאמן ולעלות במסת שריר, אז 1.3-1.5, אם אנחנו רוצים עוד אקסטרה, אז 1.6-1.8, אם אנחנו רוצים עוד אקסטרה, אז 2-2.2. אז זה בגדול. אז אחרי שסיימנו את 5 הטעויות המרכזיות על התזונה שאולי אתם עושים, ואחרי ששמעתם את זה אז יכול להיות שאתם עושים את אחד מהטעויות, שזה די דופק לכם את הגוף, את הבריאות ואת התוצאות, אז בואו נסכם את זה בצורה מאוד קצרה. הטעות הראשונה זה הם מתמקדים בעיקר במה לא לאכול, במה להימנע מאשר במה כן, ואני ממליץ לכם תתמקדו יותר במה כן, ואז לאט לאט מה שאתם רוצים להימנע ממנו יידחק הצידה. הטעות מספר 2, מסתכלים רק על הקלוריות שאתם מכניסים לגוף ולא על אבות המזון, אז כן, קלוריות הן חשובות, אבל גם ההרכב של התזונה שלנו מאוד חשוב, ואבות מזון בעיקר חשובים. הנקודה מספר 3, מתמקדים רק בלהשיג את היעד של אבות המזון, מבלי להתמקד במקור של המזון, מה הוא מכיל, מאיפה הוא מגיע, האם הוא מעובד או לא מעובד, זה מאוד חשוב, כי זה משפיע על הבריאות ועל המחלות שאנחנו נפתח בעתיד, מקווים שלא נפתח, אבל אם אנחנו רוצים לא לפתח מחלות יותר בעתיד, אז כדאי שנסתכל על מאיפה המקור של המזון שלנו מגיע. וכן, אנשים שאוכלים מזון יותר מעובד ויותר דחוס קלורית, רוב אנחנו רואים במחקרים שהם גם עולים במשקל יותר עם הגיל, גם הם מרגישים יותר עייפות ופחות צובע, וגם מפתחים יותר מחלות פנימיות, זאת אומרת כמו סכרת, סרטן, השמנה תוך בטנית, ועוד כל מיני דברים לא נעימים שאנחנו לא רוצים להיפגש איתם. והנקודה מספר 4 זה שקלוריות לא חשובות, מה שחשוב זה שהאוכל יהיה בריא, אז נכון, מאוד 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 חשוב שהאוכל יהיה בריא, אבל גם מאוד 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 חשוב לא להיות בעודף קלורי לאורך זמן, או עודף קלורי חריג לאורך זמן, כי זה בגדול מה שמוביל להשמנה. והנקודה מספר 5 זה אנשים צורכים מעט מאוד חלבון, כמה זה מעט מאוד, הרבה אנשים אנחנו רואים בסקרים שיצאו במחקרים על אירופה, רואים שאנשים באוכלוסייה מבוגרת, שזה 50-60 פלוס, צרכו 0.2 או 0.3 לכל קילו משקל גוף רזה. זאת אומרת, החבר'ה האלו היו צריכים בגדול לאכול 1.2, כי מבוגרים צריכים לאכול קצת יותר, כי הם יותר מאבדים מסת שריר, אז הם לא רק שהם לא אכלו 1 או 1.2, הם אכלו 0.2, זאת אומרת, הם אכלו ממש 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 פחות, הרבה פחות, חמישית ממה שהם היו צריכים. אז שימו לב איך אתם אוכלים חלבון, ושימו לב שמסביבכם הרבה אנשים לא אוכלים מספיק חלבון, וזה גם למה הם יותר לא סוויים, והם אוכלים יותר שטויות מפחמימות. אחד המחקרים שראיתי בזמן האחרון, אני אוסיף את זה בקצרה, אחד המחקרים שראיתי בזמן האחרון אצל מייק ביקוב, תזונאי שאני מאוד ממליץ אליו, אני אוהב אותו והוא מנגיש תוכן ברמה מאוד טובה, אז קודם כל תודה רבה לו על ההנגשה, אז הוא הראה שיש מחקר שמראה שאם אנחנו לא אוכלים את כמות החלבון שאנחנו צריכים, שהגוף שלנו צריך במהלך היום-יום, אז הגוף שלנו פשוט ינסה להשלים את הקלוריות שהוא חסך על החלבון מפחמימה. זאת אומרת, אם אני צריך לאכול 200 גרם חלבון ואני אכלתי רק 50, אז חסר לו פה 150 גרם חלבון, שזה כפול 4, אז יוצא לנו עוד 600 קלוריות בערך, כי זה 150 כפול 4, אז מה שיוצא לנו זה שבסוף הגוף ינסה לאכול את ה-400 קלוריות האלו מפחמימות. ככה, כי הגוף בסוף צריך את האנרגיה הזאת, אז אם הוא לא יקבל את זה מחלבון, אז הוא ינסה לעשות את זה מפחמימות, עד שהוא יקבל את הכמות החלבון שהוא צריך. זאת אומרת שהוא יאכל ויאכל 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 ויאכל, עד שהוא יגיע לכמות החלבון שהוא צריך, ובגלל שאנחנו, מה לעשות, לא אוכלים מספיק חלבון, אז זה כל הזמן אנחנו סוג של מרגישים רעב. אז אם אתם מרגישים רעב או חולשה או כל מיני דברים כאלו, אני ממליץ, ממליץ, ממליץ ללכת לרופא האישי שלכם, לעשות בדיקות דם, לקבוע פגישה עם תזונאי או איש מקצוע שמבין בזה, אני מעדיף תזונאי, דיאטן רשמי של משרד הבריאות ולא סתם יועצי תזונה, שיבדוק את הבדיקות דם שלכם, יראה מה האורך החיים שלכם, כי יכול להיות שהבדיקות דם שלכם עכשיו יהיו נהדרות וטובות, אבל אתם חיים על פצצה מתקתקת. זאת אומרת, עכשיו הבדיקות דם שלכם טובות, אבל עוד 5 שנים, 10 שנים, וזה פתאום מתפוצץ. ואני רואה את זה פה בסטודיו, חבר'ה שבני 35-40, שהבדיקות דם שלהם היו טובות 10 שנים, ופתאום עכשיו מגיעים לרופא ואומר להם, תקשיב, אתה טרום סקרתי, אם אתה לא תשנה את התזונה שלך עכשיו, תוך 2 שנים אתה נהיה סקרתי, ואין דרך חזור. אז אם גם אתם נמצאים במצב הזה, תדעו שאפשר לתקן, כל עוד לא נכנסתם לתחום הסכרת, אפשר עוד לתקן, אבל תצטרכו לעשות שינוי דרסטי בכל האורך החיים התזונתי שלכם. אז אני מאוד מקווה שקיבלתם ערך ותוכן, וכמו שאמרתי, הפרק הזה הוא לא המלצה מה לעשות, הוא המלצה לפתוח את הראש ולפנות לאנשי מקצוע. אתם יכולים להגיע אליי, לתזונאים, אני יכול להכווין אתכם לכל מיני אנשים. אז אם בא לכם, כנסו אל התיאור פה בפרק פה למטה, תראו כל מיני המלצות לעוד פרקים שישאירו לכם את הידע, וגם אופציה לכתוב לי הודעה. אז אם יש לכם שאלה בתחום התזונה או אימונים, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ואני יכול לקשר אתכם עם תזונאים שיכולים לעזור לכם. אז אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך ותוכן מהפרק הזה, אז שיהיה לכם אחלה המשך בתהליך ושתראו אחלה תוצאות, וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.